אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום. האורח שלנו לערב שבת פרשת כתיסה הוא רב המושב כפר עריף ורב קהילת שערי יוסף ביישוב תל ציון, הרב נאורה יוחנה. שלום לך וערב שבת שלום.
שלום עליכם, עזירים יקרים, שלום לכם.
כפר עריף זה יישוב קטן ולא ממש דתי, נכון?
לא ממש מה?
לא ממש דתי.
אז ככה, למעשה הצדיון שם לראשונה התחיל לפני, בזמן קום המדינה, קראו לזה מושב מסמיע, היה מסמיע א', ב', ג', וזה הוסד על ידי עולי מרוקו, אנשים דתיים לחלוטין. היה שם אחד מארגני וראשי הקהילות הגדולים במרוקו, שהוא למעשה הקים את המושבה הזו, קראו לו רבי אברהם מדינה. הוא עמד שם, אפשר לומר, כרב לא רשמי, אבל בפועל הוא ניהל את כל ענייני הדת בקהילה, החל משחיטה לתושבים באותה תקופה שלא היו שחיטות על ידי הרבנות הראשית, וניהל את כל העניינים הרוחניים, בית הכנסת פעיל שהיה. לפני בערך כ-20 שנה, עם הידלדלות אותו הדור, וגם התווספות של משך שנים, של משפחות נוספות, של ניצולי שואה, שאגב היו שם גם באותה תקופה, אבל מתי מעט. לאט לאט גדלו שני הכיוונים, המשפחות, הילדים פחות המשיכו בדת, בפרט שבסמוך אליו יש את אחד המעוזים של השומר הצעיר, שזה כפר מנחם, אותו מקום ירד.
אז זה לג, כן.
ממש, ממש, ירד פלאים.
ובכל זאת אתה משמש ביישוב הזה כרב, אז קודם כל מתי זה התחיל? ממתי אתה רב גם שם?
אז ככה, למעשה לפני כ-8 שנים, קצת יותר, אני קיבלתי בקשה לשמש שם כחזן בימים נוראים. הייתי חזן בכמה קהילות גדולות, בארץ, בחול. קיבלתי בקשה שם להיות כחזן. וכשהגעתי לשם, הבנתי שגם רב הם מחפשים, וגם הם הבינו ככה. וזה התחיל עם שיעורי תורה, תכף ומיד לאחר הימים הנוראים, שיעורי תורה שבועיים, עד שהצליחה, ברוך השם, להיות פעילות מאוד גדולה. המצב, כשהגעתי, איכשהו היה, אנשים לא ידעו בכלל, מה זה מושגים הכי הכי רחוקים של תורה ומצוות. בכל זאת, היו שם כמה אנשים יקרים, שמאוד מאוד התחזקו, ושאומרים, קצת לפני שהגעתי, בארבע עם הניצוץ היהודי, לפעול שם להחזקת בית הכנסת, לפתוח אותו.
אנשים שחיו חיי תורה ומצוות, או רק הניצוץ הזה של, שרצו להתקרב ליהדות?
רצו להתקרב ליהדות נטו. מדובר בבית הכנסת שהיה סגור 15 שנה.
וואו.
ימים נוראים, קצת היו שנים שהצליחו לארגן, לגרד איך שאומרים את המניינים, אבל גם לא היה כזה דבר. מדובר ב... למעשה במושב, יישוב שהוא בעל טביון חילוני לחלוטין, במלוא מובן המילה, כל השליטה המוסדית שמה של חברי הוועד, כל הדברים, הכל אנשים שמאוד מאוד 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 היו רחוקים מתורה ומצוות. כמובן, יהודים טובים, אבל טובים מבלי לדעת את הטוב האמיתי.
כן, מבלי לדעת חיודי טוב צריך לחיות. ואיך אתה מתקבל במקום כזה? זאת אומרת, אז היו את הכמה שהיה בהם את הניצוץ הזה, שרצו להבעיר אותו, אבל מה עם שאר התושבים? לא היו כאלה שהתנגדו וניסו לכבות את הניצוצות?
ודאי, ועד היום יש, אין שום ספק, ועד אליו, אבל זה בעצם מראה לנו את ההצלחה. תמיד אני אומר, המדד של הצלחה זה אם יש מתנגדים, אבל החוכמה היא לקחת את המתנגדים ולעשות אותם כחיילים. זה לא פשוט. במקום לקחת את המתנגד ולריב איתו, אם אתה מתייחס אליו בצורה נכונה, נותן לו את כל החום, את כל האהבה, מקשיב לו, שומע לו, אפילו לפעמים קצת לוותר על מהירות ועל תוצאות זמינות. כל מי שעוסק בכאלה מקומות, הציפייה של כל רב, של כל מי שרוצה לקרב, זה לראות תוצאות. אם זה הקמת מקוואות, כל מיני מוסדות שאתה חייב אותם, שיהיו לך זמינים בשביל השטח, השטח הקדוש, השטח הטהור שלך, וגם בשביל כל מה שחשוב לנו. אבל התוצאות מאחרות לבוא, ולפעמים מאבדים משתנות. ואני אומר שבאמת הכל הודות למוריי ורבותיי, שאני נועץ עמהם, שזה מרן חכם שלום הכהן, ראש ישיבת פורת יוסף, שלמדנו אצלו, וכן מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שהרבה הרבה נועצתי איתם בשאלות, מה לעשות, כיצד לבוא, שבתות, זה לא פשוט. מדובר ב... יש לי ילדים, ילדים קטנים, ילדים יותר מתבגרים, מה אתה יכול לעשות כאשר אתה נמצא שם בשבת? הילדים רואים רכבים שחולפים, אתה אומר לו, זה נסע לבית חולים, וזה כנראה גם פיקוח נפש.
זה יכול לעבוד עד גיל מסוים.
עד גיל מסוים. כן. שלב מסוים, כן. שכבר אין תירוצים, אז מה אתה יכול לעשות? כל דבר זה התייעצות בפני עצמה, והרבה חשיבה, והרבה חום, והרבה אהבה. אבל אני אגיד משהו אחד.
כן.
אני באתי לשם, ובאמת האמיתית, הייתי מוסר שיעורים בהרבה מקומות. והייתה לי אהבה גדולה מאוד למסור שיעורים, ממש מקטנותי. מבחרותי ממש כפשוטו. הייתי מוסר שיעורים בדף יומי, עוד מבחרותי. ואפשר לומר שלא ידעתי מה זה קירוב רחוקים עד שנכנסתי למקום הזה.
זאת אומרת, כל מה שהרב למד בבחרותו ומסר שיעורים, בסוף זה היה מול אנשים, מאנש מה שנקרא.
סוג אחר לחלוטין. ממש, סוג אחר של אנשים, זה מדינה אחרת, זה קצה אחר של מדינה. איך שאומרים, אנשים בירושלים לא יודעים מה יש בבני ברק. זה יש להתווכח. אנשים בבני ברק יש להתווכח אם הם לא יודעים מה יש בתל אביב. אבל אין שום ספק שאנשים שבבני ברק בירושלים לא יודעים מה יש בצפון תל אביב. אני מקצין, כמובן, זה לא יכול להיות שזה באמת לא נכון הדוגמה, אבל האמת שחיים פה באותה מדינה אנשים ששפת הדיבור איתם היא שפה שונה לחלוטין.
ומה עושים כשרואים, כשהרב מגיע מהעולם שהוא מכיר לעולם כזה שבאמת נתקל באנשים יהודים, אבל שאין להם שמץ של מושג מה זה אומר להיות יהודי? מה זה מתסכל? זה מאתגר?
ודאי שזה מאתגר אותם וגם מאתגר אותי. אבל יש הרבה 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 סיטואציות שיכולות ללמד מה זה בעצם גישה לציבור כזה, ואיך הם בוחנים אותי, ואיך אני בוחן אותם, ואיך זה מתנהל בצורה נכונה.
למשל, איך בבחינה שהרגשת שעושים לך כשאתה מגיע למקום כזה?
אז יפה. כשנתיים לאחר שנכנסנו שם, השגענו בט"ו בשבט של אותה שנה, אנחנו עכשיו, איך שאומרים, אדר א', אז אנחנו קרובים לט"ו בשבט של שנה רגילה. אז הגענו בט"ו בשבט, כן, טקס כזה, שיעור לכל ילדי היישוב. מדובר ביישוב שמונה, מתקרב ל-350-400 משפחות. יש שם בשכונת הרחבה, וגם בשכונה הישנה, יש שם הרבה משפחות צעירות. ויש למי לדבר. כמובן שיש את האנשים, אנשי השטח שם של המקום, שהביאו אותי, שמתקשרים איתי, שעכשיו אומרים, השפת עיניים איתם כבר התחילה לזרום. נכון שבהתחלה זה לא היה פשוט, ממש היה כמו ללכת על הקרח, אבל שפת העיניים הייתה טובה. כל אחד הבין את השני גם בדברים שאנחנו לא מדברים. הם ידעו את מי להביא, וברוך השם הבית הכנסת היה מלא בט"ו בשבט, כמובן כיבוד השיר כמו שצריך כי יד המלך, ומלבד זאת כל הבני מלכים, הילדים היקרים שהגיעו, שאולי פעם ראשונה בחיים שלהם שהם רואים אדם בעל חזות חרדית, או על כל פנים רואים אדם מצלב בית הכנסת, יש הרבה שזה פעם הראשונה שלהם. ואני יכול לומר שלהשתיק אותם ולהרגיע אותם כדי שאני יכול להעביר מילה, זה היה אתגר בכלל לא פשוט. כמה שאני למדתי חינוך, ואני חובב את התחום הזה.
אבל ממה הם סערו כל כך? למה היה קשה להשתיק אותם? במה הם היו עסוקים?
קודם כל, מי זה בכלל? דבר שני, פעם ראשונה שהם מתכנסים כל הילדים האלו למקום אחד. יכול להיות שהיה להם כינוסים בעבר, אבל במקום חדש, ולא מדובר בילדים. אצלנו יש מושגים מסוימים של כבוד, גם מורה שהוא לא בדיוק, יש משהו, מושג שנקרא כבוד תורה או כאלה דברים. גם אם מדובר בילדים בגיל 10, 12, 13, אין להם את המושגים האלו. והם דיברו והשתיק זה לא היה פשוט. אבל האתגר הגדול ביותר שגם ההורים שלהם הגיעו. וברוך השם הצלחנו להעביר איתם שעה, שזה המון 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 זמן, בשקט ודממה מוחלטת. עם שאלות מעניינות של הלכות ברכות, מה מברכים על תפוח, ואיך אני יודע על מה לברך העץ ומה לברך האדמה. ואני יכול לומר שאני באתי מעולם הדיינות. כאדם שזה עיקר עיסוקי. למדתי באותה תקופה, עברתי מבחנים, כתבתי ספרים בתחום הדיינות. השיעורים שהייתי מוסר במקומות אחרים בו זמנית, הם היו שיעורים מאוד גבוהים. אני פתאום צריך למסור שיעורים לילדים על הלכות ברכות, אבל אם הבנתי שזו הפעילות שלי וזו השליחות שלי, אז הכל 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 יקדש את האמצעים הללו שנגיע בעזרת השם למטרה הקדושה.
מאז אותו שיעור ועד היום, עד כמה המצב השתנה?
אז זהו, ההורים קודם כל החילו שתף פעולה. ההורים אמרו שהם לא האמינו שהצלחנו להרגיע את הילדים, להקשיב לכל אחד בלי שום צעקה. אולי נגיד בהקצנה, אבל לפעמים, אם לא מקצינים, זה כלל גדול מתכונות הנפש, בדיבור, בשיחה, לא מבינים דברים דקים, אבל איך שאומרים, ההורים היו מופתעים, מופתעים, גם לא היה שם המשטרות שהיו צריכים להשתיק אותם, והכל עבר בצורה יוצאת דופן. מי שיודע איך שהחינוך שם מתנהל, מורה רגיל בבית ספר, אם הוא מצליח להעביר שיעור ב 80% שקט ממה שבאמת הוא רוצה, מתוך המאה זה הצלחה גדולה גדולה גדולה. וברוך השם, זה גרם שיתוף פעולה עם ההורים. זה פעולה ועוד פעולה שגורמת ניטור הפחד מהעיניים של האנשים הללו, שבסך הכל הם אנשים כל כך טובים, כל כך יקרים, שהם לא שונאים את המצוות, הם לא שונאים את השומרי תורה. אין להם שום דבר מול הקדוש ברוך הוא, רק אהבת השם, רק איך שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף י"ז, ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, אלא ששעור שבעיסה מעכב. וזו התחושה. אתה רואה,
זאת אומרת, אלמלא היו פוגשים אותך, היו ממשיכים לחשוב שדת זה משהו שצריך לשמר ולהתרחק ממנו, כי זה מה שהם, זה מה שהם שומעים, מכיוון שהם לא פוגשים בצורה ישירה שומרי תורה ומצוות, אלא רק דרך התקשורת, כמו שאנחנו יודעים.
נכון. לצערי, התשובה חיובית, כן? בהחלט.
זה מה שנקרא, אמרו לך אם כולם היו כמוך בטח, לא?
שוב פעם?
אמרו לך בטח את המשפט, אם כולם היו, אם כל הדתיים היו כמוך, אז...
כמה וכמה.
כן.
אני אגיד דוגמה קטנה. היה פעם אחת שיעור.
כן.
ואני אגיד שיעורים שהתחלנו לאנשים המבוגרים, שזה שיעורים מאוד מאוד חשובים. הפירות שלהם, זה לא יאומן, זה לא יאומן, באמת. אני אומר, העונג הוא לא שלי, העונג של הקדוש ברוך הוא, אבל שיעורים שהתחלנו איתם, אני זוכר את השיעורים הראשונים, יש לי אפילו הקלטות מאז. התחלתי ואמרתי, דוגמה כל כך פשוטה, הגמרא במסכת בבא קמא, אז אמרו לי, מה זה הרב גמרא, מה זה בבא קמא? טוב, יש אנשים שעשו בגרויות, גם חילונים, הם פחות או יותר יודעים מה זה תלמוד, מה זה גמרא, אבל יש אנשים שכנראה גם בשלבים האלה הם לא היו. או שכל פנים דיברו על זה. והם רוצים פשוט מאוד, איך שאומרים, לעצור את הרצף של השיעור, ודברים כאלה, אבל הבנתי שזה מה שצריך.
ובעצם להתחיל מהבסיס של הבסיס.
ממש מהבסיס, שולחן ערוך, מה זה שולחן ערוך? תסביר להם, יש רבי יוסף קארו, משנה ברורה, יש פוסקים, ראשונים, אחרונים, ממש מושגי יסוד שביסוד שביסוד. ולאט לאט, אגב, היום אני מקבל שאלה, תקשר אליי אחד היהודים הפעילים ביותר שם, שהיום הוא שומר תורה מצוות קלה כבחמורה, תקשר אליי ואומר לי, הרב, מה הפשט בבית יוסף בתירוץ שלו השני? מה הפשט...
זאת אומרת, זה הגיע כבר לרמה כזאת, מאפס ידע לרמה... אז בעצם יש דוגמאות לאנשים שכשהתחילו את התהליך לא ידעו כלום, והיום ממש מקפידים על קלה כחמורה?
אני ממש נקטעתם לרגע.
אני אומר, יש מקרים שהרב זוכר אותם שהתחילו ככאלה שלא מבינים שום דבר, והיום ממש יודעים הכל, ממש מקפידים, לומדים.
לא מקרה אחד ולא שתיים, לא מקרה אחד, ממש אני אומר, ודובר בברוך השם, ברוך השם, בעשרות, עשרות, וגם הנחמה שלנו, שאנשים מתחזקים, מסתכלים על הסביבה שלהם, רואים שהמקום לא מתאים, ופשוט מאוד עוזבים.
Oh, אז דוגמה כזו, לאחד כזה, אנחנו נשמע מיד אחרי שנעשה הפסקה קצרה. כבר נשוב. שבנו עליכם, אורח לשבת, האורח שלנו הרב נאורי אוחנה, בין השאר גם רב המושב כפר עריף, שוב שלום לך הרב אוחנה.
שלום וברכה.
אז סיפרת לנו שיש אנשים שפגשת אותם כשהיו בתחילת דרכם, בלי ידע של ממש על מהי היהדות, ועם השנים באמת עשו מהפך ועברו דרך ארוכה מאוד. אחד מהאנשים האלה הוא אלי ויטל, והוא איתנו, שלום לך אלי.
שלום וברכה.
לשעבר צריך לומר תושב כפר עריף, נכון? שם בעצם הכרת את הרב אוחנה?
אמת.
אתה זוכר את המפגש הראשון עם הרב אוחנה? מה חשבת על, על האיש הזה שהגיע אליכם למושב?
בוודאי, הוא הגיע אלינו בפעם הראשונה שראינו אותו, היה חגים, הוא בא אלינו לעשות להיות חזן בימים נוראים. לראש השנה וכיפור. ואני זוכר שכששמעתי אותו בפעם הראשונה שהוא על החזן, אמרתי אין כל קשר בין הקול שיצא מהפה לבין האדם שעומד מולי.
אה, זאת אומרת, הרשים אותך הקול?
כן.
אוקיי, אבל כשאז כשבאת להתפלל, באת מתוך כוונה רק לעבור את הימים הללו, את הימים הנוראים ולהמשיך הלאה בחייך, אני מניח. לא חשבת שזה עוד הולך להתפתח למשהו נוסף?
לאיפה שאני נמצא היום, לא.
אוקיי. אז איך, מתי הבנת שאתה מתחיל פה תהליך בעצם?
כן, אבל לא רק זה אלי, זאת אומרת, הוא שואל, האם סתם מבחינת ההיכרות שלנו, הפעם הראשונה שבאתי לכפר עריף בתור חזן, האם חשבת שזה יתפתח לשיעורים, עשייה וכו'?
לא, לחלוטין לא.
אני אשאל יותר מזה אלי, אילו, לא יודע אם אתה באופן אישי, אבל אילו תושבי המקום, כפר עריף, היו חושבים שזה יתפתח למקום כזה, יכול להיות שהיו נרתעים בכלל מלהזמין בפעם הראשונה את הרב אוחנה?
יש מצב גדול מאוד, בוודאי.
אז איך קרה אצלך התהליך? זאת אומרת, מגיע הרב אוחנה, מתחיל לי למסור שיעורים, ומה, אתה מגיע מתוך סקרנות, מתוך רצון לדעת, מתוך הבנה שאתה הולך לעשות תהליך או לא?
אני אגיד לך מה. קודם כל, משהו בראשון, אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות של בעלי תשובה, זה נגישות לרבנים. אין נגישות מספיק לרבנים, והרב נאורי הוא פשוט היה מאוד נגיש. וברגע שיש לך שאלות, מתעוררות שאלות, ויש לך תשובות במקום, עם תשובות מדויקות, עם מתוך הבנה על מה, על מה אתה עובר, אז זה עושה את שלו.
ואז מה, התחלת לפתח קשר יומיומי עם הרב, וככל שאתה בקשר איתו, אתה גם מרגיש שאתה מתקרב יותר, מתחזק יותר?
בוודאי.
כמה זמן נמשך אצלך התהליך?
אני בתשובה מעל עשור.
וואו, וואו.
אבל ההתחלה הייתה ככה, אתה יודע, תשדוש כזה.
מה הבנת שאתה צריך להיות כשהתחלת את התהליך? חשבת מה, רק שומרים שבת וזהו?
קודם כל, אהבתי מאוד את הימי שישי בבית הכנסת, אז אמרתי, זה, אתה יודע, כמו בהתחלה, התייחסות לזה מבחינת אדם חילוני, זה כמו שאתה מגיע למקום שהוא מועדון חברים. באת קצת עם החברים, ואתה קצת שרים, וקצת מתפללים וכן על זה הדרך. וזהו, בהתחלה רק, רק ימי שישי זה היה. לא הייתי מגיע בימי שבת.
ואז מה בעצם, מהו הדבר שמושך אותך לבוא יותר, לשמוע יותר?
סקרנות, קודם כל.
סקרנות, אוקיי.
זה קודם כל. דבר שני, ככל שאתה מבין יותר, אתה מבין שאתה היית בצד הלא נכון של המתרס. זה מבחינת בורות. ואני חושב שיש המון, המון בורות מבחינת יהדות היום.
ואז אתה אומר, יש לך באמת את הרב שאתה יכול לשאול אותו.
וגם מבחינת תענוג, וגם מבחינת תענוג, מבחינת שאני מפעיל, אני אומר, גם ההשקעות שהשקענו עבורם, התענוגות שציפינו אליהם, זה לא התענוגות באמת הנכונים, שיכולים לספק עבורנו הנאות אמיתיות.
באמת, אני יכול להגיד לך שהשבת היום זה... גם מיליארד דולר לא יקנו לי שבת. שום הון שבעולם.
או, זהו.
יתרה מזאת.
אני שומע שאתה מבין את זה, איך מסבירים את זה למי שעדיין לא טעם את הטעם.
אמת. זה, 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 זה פשוט ככה. איך דוד המלך אומר, טעמו רואו כי טוב. עד שאתה לא תטעם, אתה לא תדע. אני חושב שאתה, את המהפך היותר גדול ממני, אפילו עשתה אשתי, שהיום היא בכלל, היא לא מוכנה לוותר על השבת בשום קונסטלציה.
את הדרך התחלת יחד איתה?
לא, אני התחלתי לפניה, והיו קצת חיכוכים פה גם כן, הרב נכנס גם כן יותר לתמונה. שכשיש חיכוכים בבני זוג, שזה מתחיל, אתה יודע, ויכוכים על שבת, ויכוכים על כל מיני דברים
של...
בדיוק, לא לרוח היהדות, מה שנקרא. ופה צריך להיות מאוד מאוד, שתהיה לך חוכמת חיים, וזה שפו לרב. שהיה לו את החוכמת החיים הזאת, איך לבוא ולגשר ולעשות את הפערים הרבה יותר ניתנים לגישור.
ובסוף אתה אומר שהיא השיגה אותך במרוץ.
והיום? חבל על זה, צריך להבין את הנפשות הפועלות, מאיפה היא באה ואיפה היא עכשיו היום.
אז אני רוצה...
תרשה לי פעם אחת לספר. לפני כמה שנים, אולי אנשים ששומעים אותנו בבתים לא חושבים כמה באמת זה משמעותי. יום אחד אלי מגיע אליי אחרי השיעור ביום חמישי או יום רביעי, אני לא זוכר באותה תקופה מתי היה כן השיעור, אבל הוא מגיע אליי עם דמעות בעיניו. אומר לי הרב, יש לי בשורה טובה 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 נאמר לרב. אמרתי לו בשמחה, והוא ממש עם דמעות אומר לי, רב, אתמול אשתי אמרה לי, הגעתי עם העבודה בערב, אמרה לי, אלי, בוא נוסעים. טוב, נוסעים. ונסו שם לאחד המרכזי קניות הגדולים, חנות של מטפחות.
וואו.
אמרה לו, תבחר כמה מטפחות, גם היא בחרה וזה. ואלי נספר לי את הסיפור, אני מקווה שאלי אתה זוכר, כמובן.
בוודאי.
נספר לי את הסיפור עם באמת דמעות של שמחה. זה בעצם אחד מיני, להבין מה זה תהליך כזה. כל אחד מושך לכיוונו, כל אחד נמצא במקום אחר. וזה למעשה אנשים שטעמו טעמים אחרים. אני תמיד רגיל להמחיש. יש מחקרים שבדקו האם אנשים עיוורים מלידה. האם יש להם חלומות או לא. הם לא מועצמים בחיים
נכון.
שלהם. הם לא יודעים איך נראה השולחן ואיך נראה כיסא. הם חשו את זה אולי בתחושה, אבל הם לא ראו את זה. האם הם חושבים? האם הם חולמים על זה? התשובות אומרות, המחקרים, הממצאים גילו שבאמת יש להם חלומות. הם חולמים על אבא ועל אמא ועל האחים, אבל הם לא מקבלים את זה בצורה שאנחנו מקבלים את זה. אנחנו רואים את אבא בחלום. איך שאנשים מספרים, בא אליי סבא בחלום. אז כן, כל אחד רואה ממש דמויות. הם לא ראו את זה. הם מרגישים תחושה של קירוב מסוים, של אור מסוים. ולמה? מה הסיבה? כי אין להם את החוש הזה. אני אומר, אדם שכפי שאמר אלי, טעמו הוא כי טוב השם. אדם שלא טעם, אין לו עדיין את החוש הזה. הוא לא יודע לדמיין. אם תשאל עיוור, תגיד לו, אתה לא יודע... איזה הנאה זה לראות נוף. אתה יכול להגיד, אבל אני אומר לך, זה הנאה מאוד מאוד גדולה. אני עומד עם העיוור מול הר שיש שם משקיף, צופה בעיני דמשק, ואני שם רואה את כל ארץ ישראל, ואני אומר לו, איזה נוף מסחרר אני רואה כאן, איזה נוף. הוא אומר לי, מה, תגיד לי, איזה תענוג זה? אני אומר לו, זה כמו לאכול גלידה. אני שואל אתכם, אני שואל כל אחד, האם זה באמת דומה לראות נוף וגלידה זה דומה? לא, זה לא דומה, זה חושים אחרים לחלוטין. וזה בדיוק הנקודה. אדם שלא טעם את היהדות, לא יודע מה זה...
אז קשה לו להבין באמת מה, נכון.
קשה לו להבין מה זה, וכל אחד מושך לכיוון אחר, עד שבעזרת השם, הם יודעים...
אבל ברגע שטעמים קצת, אז רוצים לטעום עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.
והחוכמה שלנו להתאים, אי אפשר להתאים אותם בכמויות, אי אפשר להאכיל. מדובר פה בכל נקודה קטנה ביהדות, כל אור קטן שאתה פותח לבן אדם, כל סדק קטן, וילון קטן שאתה מסית, נכנס כמויות של אור. לפעמים הנפש של האדם הרחוק יכולה לקבל ויברציות, רעידות, תזוזות מהאור הקטן הזה. אתה חייב לתת לו ממש ממש מתי מעט, איך שאומרים, צעד אחר צעד, תעדן ענף. וזו למעשה הדרך, כן.
ובאמת אלי, אתה סיפרת לנו שהתהליך אצלך הוא מאוד מאוד ארוך, אז אולי גם לסביבתך יותר היה קל לעכל את השינויים, כי הם קרו יותר באיטיות, נכון?
נכון, אמת.
ובכל זאת, איזה תגובות באמת. אתה... היו גם תגובות קשות יותר, מנוכרות יותר, מהסביבה הקרובה אליך?
אני יכול להגיד לך שעדיין מהמשפחה שלי שאנחנו מקבלים תגובות לא מי יודע מה סימפתיות, אבל מהצד שלי פחות או יותר, כבר התרגלו, תשמע, פחות או זה עשור כבר, אז התרגלו. אבל כן, בוודאי שהם קוראים
דוגמא. מה זאת אומרת, יש כאלה שעוד מנסים לשכנע אותך, חזור בך? כמו שלהבדיל אמרו לאחרים.
חזור בך לא, כי הם יודעים שאין להם אין סיכוי. אבל כן, אתה יודע, אתה רואה שביחס, גם חברים שהיו קרובים, הם, אתה יודע, פתאום עכשיו הוא חובש כיפה, הוא זה, אז הוא לא יכול לבוא איתנו לאותם מקומות שהיינו הולכים עד, אז כבר לא מתקשרים, אז כבר לא זה, אז אתה מרגיש שאתה טריחוק. אבל בסדר, הכל בשביל השם.
טוב, אז קודם כל אנחנו שמחים על התהליך הזה שאתה משתף אותנו בו, ואנחנו מאחלים לך שרק תמשיך הלאה בדרך שבה בחרת.
אמן.
ותיקח אחריך כמה שיותר אחרים, תשפיע על הסביבה שלך גם.
אמן.
אז תודה רבה לך אלי
ויטל. אני חייב לומר במסגרת הזו,
כן הרב נאוראי,
אלי יישאר איתנו והוא יכול להקשיב לזה, שלמעשה כחלק מהפעילות שאנשים שאתה מקרב אותם, אתה מקדיש עבורם, הם הופכים להיות חיילים כפי שפתחתי ואמרתי. אני יכול לומר שהחייל הכי הכי גדול שלי זה לא אחר מאלי. הוא לא חייל שלי, מה פתאום, אחרת, חייל, אסור לחשוב כך, הוא חייל של השם. והפעילות, ההקדשה, אחר כך שהוא מתוך היכרות, תופס עם הציבור, משכנע אנשים, הולך מדבר איתם, להביא אותם לבית הכנסת, דברים שרב רגיל לא יכול להגיע, חייב להיות מלמעלה. זה בדיוק העניין שהקדוש ברוך הוא נותן אחר כך את הכלים, הקדוש ברוך הוא מגלגל, אנחנו לא עושים שום דבר, שום דבר. אני מסתכל על עצמי בהרבה דברים שעשיתי, הוא הפרד בדבר הזה, מי עשה את זה באמת? אני אומר, אם באמת נתבונן, זה לא אנחנו, והוא התברך, לא דומיית תהילה, והוא פועל את כל הפעולות. הקדוש ברוך הוא מצפה ומחכה לנפשות הללו יום ועוד יום ובוקר ועוד בוקר. מתי בעזרת השם הבן הזה ירים אליי טלפון? מתי? והקדוש ברוך הוא מצנתק לאדם אין ספור פעמים.
מצנתק לאדם זה הגדרה באמת יפה, כן. לעניין הזה. טוב, אלי ויטל, תודה לך. הרב נאורה יוחנה, אנחנו עושים עוד הפסקה קצרה ומיד נשוב לדברי סיכום. שבנו עם האורח שלנו הרב נאורה יוחנה, רב קהילת שערי יוסף ביישוב תל ציון ורב המושב כפר עריף. הרב, אז שמענו בעצם על ההתחלה של הרב בכפר עריף, וגם שוחחנו עם אלי שעבר את התהליך בזכות העובדה שהרב הגיע אל המקום הזה. אבל אני רוצה ללכת אפילו יותר אחורה. באיזה שלב הרב נאוראי אוחנה מבין שהוא רוצה להיות רב? כשבאו אליך בתור ילד ושאלו אותך מה אתה רוצה להיות כשאתה תהיה גדול, ידעת לומר רב?
התשובה היא בגדול כן, הוא הפרט ש... בגדול כן, כן, חד משמעית. אני הייתי ילד, לא אגיד ש... איך שאומרים, ילד שיכול לשבת על שמרם, אבל תמיד ידעתי שאני אהיה גדול או כאן או כאן.
אז בעצם מי שרוצה לעסוק בזה, צריך לכוון את עצמו לשם? איך שומעים אותנו בטח גם בחורים צעירים.
אני אסביר. קודם כל, כמובן שהיה לי רצון. אבל הרצון הזה, תמיד היה רצון, אבל זה הגיע בשלב מסוים שעמדתי על דעתי. אבל מה היה לפני שעמדתי על דעתי? לפני שעמדתי על דעתי, רציתי להיות אדם גדול. כן, רציתי להיות משהו, ודאי. כי אני אומר לכל אדם, יש לו תכונה לגדולה. אין אדם שאין לו תכונה לגדולה. האדם מנווט את עצמו, גם הגר"א כותב את זה בפירושו למשלי, שהאדם מנווט את הגדולה שלו להיכני. ולכן, כאשר כשבור הוא באמת העיר לי, ישבתי אליו ולמדתי, וכמובן, עידוד שמקבלים מרבנים, מהורים, שמאוד קרובים אליך, ואני יכול לומר, הרבה הרבה מאוד, בזכות הכתיבה, שממש מבחורתי התחלתי לכתוב, לכתוב ככה קונטרסים וכל מיני ספרים ומאמרים, והפיח בי רוח אחרת, שאיפות אחרות, רצונות אחרים, והדברים הללו, כל הסביבה הזו, מובילה אותך, איך שאומרים, לכיוון אחד. אבל באמת האמיתית, האם דמיינתי פעם שאני אהיה בכפר הריף? אני אומר, מפירוש לא. האם דמיינתי היום שאני אהיה גם בתל ציון, שיש לנו ברור שם קהילה פה מאוד גדולה, של למעלה מ-150 משפחות של אברכים, בניין גדול, ואנשים שואלים איך יכול להיות שככה, והכל פה ברוב פער והדר. האם דמיינתי? התשובה היא באמת שלא דמיינתי. אבל הקדוש ברוך הוא זיקה אותי, אני לא יודע באמת למה, אבל דבר אחד אני יודע, שאנחנו רק שליחים. זה רק מחייב.
היו רגעים אבל כשהרב מגיע למקומות פחות מחבקים מהמקומות שהרב הכיר קודם, היו רגעים שבהם הרב לעצמו אמר לעצמו, אולי בשביל מה אני עושה את זה לעצמי? כאילו, למה לי להיכנס? בואו נמשיך ללמוד תורה, ללמד. ואז איך מתמודדים עם זה?
יפה, כאשר, קודם כל, כאשר אתה מגיע מירושלים לתקופות ארוכות שהייתי צריך להגיע, עזבנו את כפר הריף, הייתי צריך להגיע לירושלים, מירושלים, אתה מגיע ואתה לפעמים רואה שלושה אנשים בשיעור. זה לא דבר פשוט. קודם כל נתחיל בזה. דבר שני, הרבה פעמים אתה מביע דעה, אומר דבר מסוים וזה לא מתקבל בצורה נכונה. לא מסיבה שלא אמרת דבר נכון. לא, אמרת את הדבר הנכון עם מירב הזהירות. אבל כנראה שאנשים קלטו שמדובר פה עם בן אדם מאוד פעיל. על כל פנים עבורם. איך שאמרה בזמנו אישה אחת, שהיא אחת מראשות המועצה שם, היא הייתה גם ראשת מועצה, שהיא אמרה, שאלתי, מדוע, כתבתי במכתב, מדוע אתם כל כך מסרבים על דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב לבית היהודי, לטהרת הבית היהודי. אז המילים שהם אמרו, זה כיוון שאנחנו מפחדים ממכם.
וואו.
אז אני מבחינה מסוימת ראיתי את זה כלכאורה, זה אתגר שצריך להתנצח מולו, אבל דבר שני ראיתי, אמרתי, וואו, תראה איזה כוח יש לנו, איזה כוח יש התורה והמצווה.
כן.
וזה למעשה, זה הכל תהליך, זה הכל תהליך, ונכון, אתה לפעמים מקבל, איך שאומרים, תגובות לא כל כך עמות, אבל הכי הכי חשוב אצל רב שהוא באמת ישתדל במאוד מאוד לרצות את כולם. לרצות זה לא חסריה להטיל דבר אסור. מה פתאום? לפעמים צריך הרבה על המתיים. וברשותך אולי אני אספר.
כן.
אספר ככה סיפור קטן של אולי דקה, אבל באמת ימחיש לכל מי שישמע אותנו, לכל מי שעוסק עם ציבור, שהוא מתחיל לעסוק עם ציבור. מה זה באמת קירוב? כמה זה דבר שהוא לא כל כך פשוט ולא כל כך חלק כפי שאנחנו חושבים? אני, ברוך השם, בימים נוראים בפרט, אבל גם במשך שבתות השנה, פתאום מתרספים לבית הכנסת, פעם במגיע מישהו, פרצוף חדש, אתה גר פה? הוא שואל אותי, גם אתה נמצא פה? הוא לא מכיר אותי, הוא לא מכיר את הבית הכנסת, לא מכיר את הפעילות, יש כאלה דברים. כמה שאתה נמצא, כמה שאתה שוקק חיים, בפרט בדור האחרון, שהם מעודכנים, כל כולם, יש להם קבוצה גדולה ביניהם, שכל כולם מעודכנים, הרב הגיע לשיעור, הרב יצא, וכן זה הדרך. אבל יש אנשים שכנראה הם באמת לא מחוברים לזה. והיה יהודי, שהוא היה חבר ועד, וכמו עוד כמה וכמה, היה מגיע בשבת עצמה לבית הכנסת עם רכב. שבת שחרית, היה מגיע עם הרכב, מכנה את הרכב בחוץ, נכנס, היה לו תלית בתא, הוציא אותה, מתעטף, אחר כך היו קצת ככה מנסים להכניס
לפחות אותו. אולי, לפחות אולי היה מטלטל.
לפחות אולי היה מטלטוך. את המפתח כנראה בשינוי או למעלה.
כן, כן.
אבל בכל מקרה, אגב פעם אחת מישהו הוציא כסף מזומן לשלם בשבת על העלייה.
אוקיי. בסדר, אני מניח שהם לומדים לאט לאט.
לומדים, לומדים. הסתפקתי מאוד, אמרתי לקבל ממנו אסור, ואם אני לא, אם אני אגיד לו שלא מקבלים, יכול להיות שהוא ישכח ביום חול ויעבור על נדר, על התחייבות שלו. ומצד שני, המוקצה כבר נמצא ביד שלו, ואם זה נמצא ביד, מותר לו להניח.
כן, להניח, איפשהו.
אז אמרתי לאלי במקרה הזה, אמרתי לו, תראה לו את התא שיניח שם, וככה היה.
יפה.
אבל היהודי הזה, היהודי הזה היה מגיע עם רכב. יום אחד, ארגון קונסרבטיבי, שאגב הוא מזוהה עם נשות הכותל שנמצאים בכפר מנחם, ביקש את הבית הכנסת בשביל עריכת בר מצווה לבת, הנחת תפילין לבת. כמובן שהדבר הזה מנוגד מאוד לתורה ומצוות, השקפה והלכה, חוברים כאחד, לא שייך. אני קיבלתי טלפון מיד מהגבאי, אמרתי לו, אין מה לעשות, ואז מה שהם עשו, הם אמרו שאנחנו נאיים ואנחנו נפנה לאותו היהודי שהוא היה מגיע בשבת עם רכב לבית הכנסת, הם לא ידעו את זה שהוא מגיע, ונפנה אליו שהוא ייתן את ה... הוא חבר ועד, בכל אופן הוא יכול לתת את המפתח. הם פנו אליו, הוא אמר להם, לא רק את ה... את ה... בית הכנסת אני לא אתן לכם, גם במבנה תרבות אני לא אתן לכם. שאלו, מה פירוש? אבל אתה היהודי, אתה בעיניו שעושה בשבת. אמר להם, נכון, אבל אני לא רוצה שאתם תעשו לי את ההלוויה. מדובר באדם צעיר, אני לא רוצה שאתם תעשו לי את ההלוויה. הוא בא וסיפר לי זה באחד משמחות בית השואבה של חג הסוכות אז, וסיפר לי זה, ואמרתי לו, נו, ורק זה מה שאמרת? הוא אמר לי, כן. ואז הוא אומר לי, הרב, אני לא אתן להם. אמרתי, קודם כל חיזקתי אותו, אמרתי לו, יישר כוח גדול, באמת אתה לא יודע כמה שבאמת עשית שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, וכמה שכחה וזהו בבא וכו' וכו'. אבל אמרתי לו, אני אגיד לך פעם הבאה, אם אגידו לך כזה דבר, אני אגיד לך מה תגיד להם. אומרים לך, לא, אתה נוסע בשבת, אתה נוסע לבית הכנסת. אז תגיד להם פעם הבאה, נכון, אמנם אני נוסע לבית הכנסת, אבל כאשר הקדוש ברוך הוא מחלק שטרות של כסף, אם אני לא יכול לקבל את ה-200, אני לא אקח את ה-20? מה הסיבה? מה הצדקה? בסדר, את ה-200, לשמור שבת לגמרי קשה לי.
אבל לפחות חלק ממה שאפשר להרוויח בשבת.
כן, לפחות להרים את הצד הקטן.
טוב, עם המסר הזה אנחנו...
יום ראשון, לא, אבל יום ראשון, החידוש הוא, לא יום ראשון, החידוש הוא שבשבת, לאחר מכן, קיבלתי טלפון מהגבאי, שהוא הגיע ברגל, מדובר ב-30 דקות הליכה. ומאז ועד היום, הבן אדם עשה שינוי לחלוטין, לחלוטין. ברוך השם.
ברוך השם.
פעולתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עושים שום דבר כפי שפתחנו ואמרנו בהתחלה.
יפה, ואנחנו בזה צריכים לסיים לצערי, כי זמננו תם. הרב נוראי אוחנה, רב המושב כפר הריף ורב קהילת שערי יוסף ביישוב תל ציון, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו, ותמשיך בפעילות המבורכת שלך כמובן.
בשמחה רבה, בשמחה רבה, יהיו ברוכים, בשמחה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, ושבת שלום גם לטכנאים שהיו איתנו, פסח בגד וישי נוימן, שלום לכם, והמשך האזנה טובה.